רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות קמפוס, קורסים דיגיטליים במגוון נושאים, מכל מקום, בכל זמן ובחינם. אתם יודעים איפה אני נמצא עכשיו? כן, אני יודע שזה נשמע כמו קרון של רכבת, אבל זה רק נדמה לכם. בתכלס, אני באודיטוריום באוניברסיטת תל אביב, מאזין להרצאה של פרופסור דניאל חיימוביץ' על האבולוציה של צמחים. למה צמחים? אני לא יודע, אולי מכיוון שאני ילד עירוני ואני משלים את החסך שלי.
זה קרון שקט, אדוני.
כן, כן, עוד שנייה, עוד שנייה. הכל בזכות קמפוס, האתר שמציע לכם מגוון של קורסים אקדמיים ממיטב המוסדות בארץ. תמיד רציתם ללמוד כלכלה ולא יצא לכם? רוצים להרחיב אופקים על ימי הנאציזם או על הפילוסופיה של החינוך? בקמפוס תמצאו את מיטב המרצים וסילבוס רציני ומעמיק. וכל הטוב הזה בחינם לגמרי. קמפוס היא יוזמה של מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה. בקרו בקמפוס.gov.il או חפשו קמפוס בגוגל.
כרטיסים בבקשה.
תסלחו לי רגע.
אתה, לאן אתה חושב שאתה רץ?
שלום יובל.
היי דן.
מה בתפריט היום?
היום אנחנו בחרנו לדבר על מחלה, יותר נכון קבוצה של מחלות, שבעיניי, קודם כל, מחלה מרתקת, גם המנגנון, גם הטיפולים, גם כל הסיפור כמובן החברתי והרגשי שמאחוריה, כמו שאנחנו אוהבים לעסוק בפודקאסט שלנו. מה שעוד מעניין, שיש הרבה אנשים שלא מכירים את המחלה הזאת, חוץ מנגיד 30,000 האנשים שחולים בה במדינת ישראל.
והמעגלים הקרובים אליהם.
כן, ובני המשפחות שלהם וכולי, אבל מאוד יכול להיות שחלק מהמאזינים שמקשיבים לנו לפודקאסט שומעים עליה פעם ראשונה כאן, אז שתדעו שיש מסביבכם, בעבודה שלכם, בלימודים שלכם, ברחוב שלכם, אנשים שכנראה יש להם את התופעה הזאת, תופעה מאוד קשה, שדורשת הרבה מאוד כוחות להתמודד, ומקווה שנצליח לתת לכם זווית מבט וקצת הצצה פנימה לתוך החיים של האנשים שחולים בדבר הזה שעוד לא נגיד את שמו.
עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
מצד אחד, אני אומרת, אני אעשה הכל בשביל להיות בריאה ולהיות מה שנקרא אמא מתפקדת. ומצד שני, אני יכולה להגיד שאני הרבה פעמים מתמודדת עם הרבה מצבים של חולשה ועייפות ורעב.
זו דניאלה קאופמן טורנר.
אני בת 37, דיאטנית במקצועי, דיאטנית מנהלת תחום גסטרו בכללית.
כבוד.
ואני חולה, אני חולה בקרון מגיל 19. עם המחלה התחתנתי, ילדתי, יש לי ילד בן 3.5. יכולה להגיד שהרופאת גסטרו שלי אמרה לי, מה, תדמייני שזה כמו סכרת. אמרתי לה, וזה לא סכרת, סכרת, אתה מקבל תרופה, ואתה נרפא. מקבל אינסולין, כאילו, אתה יודע, חסר אינסולין, וכאילו לא נרפא, אתה מתמודד, אתה יודע איך להתמודד. אני חושבת שהקושי בעיקר במחלה הזאת זה ש... איך קראתי לזה אתמול? אתמול במקרה נתקלתי באיזושהי כתבה על פרופסור איריס דוטן, יושבת ראש איגוד הגסטרו, והכתבה התחילה על פרופסור איריס דוטן מטפלת במחלות חתוכות מרפא.
אוי ובוי.
אבל זה באמת, זה נשמע נורא להגיד את זה, אבל זה באמת מחלה חתוכת מרפא. אין לה מרפא, אין לה ריפוי. אבל אתה לוואי זה היה לזה ריפוי, אבל אין לזה ריפוי. כאילו, אין לזה איזושהי תרופה שאתה יודע בוודאות, שאם תיקח את התרופה הזאת והזאת, אז אתה תבריא. ובגלל זה גבר, זאת אומרת, זה לא מחלה שהיא מחלה הפלה. אז אני מבחינתי, אתה יודע, היום כשאני מסתכלת, ואני באמת מגיעה אחרי 20 שנה שאני נמצא בתוך המחלה, אתה יודע, שעברתי את ההכחשה ותקעת, כאילו, ואת הדיכאון, כבר את כל השלבים עברתי, מתחילה לאט לאט לקבל כאילו, אתה יודע, לקבל את זה. ולהבין שצריך לטפל בכל האספקטים, זאת אומרת, אם אני צריכה לדוגמה אפילו לתת איזושהי צ'אנס לרפואה משלימה, כל אחד כאילו מה שהוא אוהב, אם זה שיאסו או דיפור או רפלקסולוגיה, כל מה שעושה בעצם טוב לגוף ולנפש ולנשמה, זה משהו שהוא נורא נורא חשוב. כי כשנמצאים בתוך מקום שמאוד רע וכואב, נורא קשה להגיע לאיזשהו מקום של כיף ותקווה, שזה דברים שהם נורא חשובים.
יובל, הסל המחלות הזה, כמו שתיארת אותו בטיזר הקטן שלנו בהתחלה, קשור למערכת מאוד מיוחדת בגוף, אני חושב המערכת הפתוחה היחידה שיש לנו, נכון?
כן, אתה כבר לקחת לי את המשפט הפתיחה שלי.
סליחה.
לא, זה בסדר. כן, אנחנו מדברים על מערכת העיכול. מערכת העיכול זה מערכת מאוד מיוחדת, בעצם אם אתה חושב, בוא נגיד, תדמיין לעצמך את הגוף שלנו כמו קוביה, אוקיי? עכשיו תקדח בקוביה, תעלה. התעלה הזאת שעוברת בתוך הגוף שלנו, זאת מערכת העיכול. יש לה שני פתחים, פתח כניסה, פתח יציאה, הפה ופי הטבעת, ואנחנו מכניסים דברים מצד אחד, יוצאים דברים מצד שני, אבל בעצם אנחנו קוראים לזה בשפה מקצועית לומן, התעלה, או הצינור הזה שעובר דרך הגוף שלנו, הוא חלק מהגוף, אבל הוא חלק נפרד מהגוף. קוראים שם דברים בתוך הצינור הזה שהם מאוד שונים ממה שאנחנו מרשים שיקרה במקומות אחרים בגוף. סתם לדוגמה שאנחנו כולנו מכירים, יש שם חיידקים. כל מקום אחר בגוף אנחנו עושים הכל כדי למנוע מחיידקים להיכנס. במערכת העיכול יש המון חיידקים מכל מיני סוגים.
שזה לאו דווקא דבר רע.
לא, לא, שאנחנו אפילו מאפשרים את זה ואפילו שמחים לחלק מהאורגניזמים שנמצאים לנו במערכת העיכול. אנחנו חיים איתם בסימביוזה, אנחנו אוהבים את מה שהם עושים לנו ומה שאנחנו עושים להם, אבל זה רק דוגמה כדי להראות כמה התנאים שבתוך מערכת העיכול שונים ממה שיש לנו בגוף. זה לא רק העניין של האורגניזמים שנמצאים שם, והעובדה שזה לא מערכת סטרילית, גם התנאים הכימיים, תחשוב על אזורים במערכת העיכול, ותכף אולי נפרט את זה, שיש שם חומציות מאוד גדולה, או דווקא בסיסיות מאוד גדולה.
בסיסיות? כאילו, חומציות אמרת, אני עכשיו יכול לחשוב על צרבת בלי שום בעיות.
נכון.
איזה בסיסיות יש לנו?
תראה, אתה לא יכול שיהיה לך בקיבה חומציות גדולה שלא יהיה משהו שיסתור אותה. בסופו של דבר, בהמשך המערכת, ותכף אנחנו נגיע לזה, יש מקום שבו מופרש חומר בסיסי, שבין השאר סותר את חומר החומצי של הקיבה.
אני יכול לנחש?
אתה יכול לנחש.
המרה?
כן, אתה צודק, וואו, באזור הזה. טוב, עידן, בוא נה, אתה ממש מתחיל, אני מאוד מרוצה מההתקדמות שלך.
תודה רבה.
אז בוא רגע נעשה באמת, בוא ניקח איזשהו, מה בא לך לאכול, הוגיה?
יוסי הביא לנו.
יוסי, את
אייפה. לינזר ביסקטס, שמנו אותם בפויה, כן.
אוקיי, אז בוא נגיד שאני לוקח כזאת הוגיה,
כן.
ובוא נלווה אותה, נעשה איתה את כל המסלול מההתחלה ועד הסוף.
אז נאמר שזו עוגיה, בצק כן. פריך, עתיר בסוכר, בשומן.
ריבה מאוד ריבה, זולה. מאוד זולה.
אבל טעימה.
אבל טעימה, כן.
ואז יש עוד מין עוגיה כזאת עם חור עגול באמצע, כדי שירו את הריבה נכון. דרכה. אוקיי, וקצת אבקת סוכר מלמעלה.
חשוב מאוד. אוקיי. עכשיו, כדאי לקחת ביס גדול, כי אם אתה לוקח ביס קטן, הכל מתפורר לך על החולצה.
אוקיי.
מה העבר הראשון של מערכת העיכול?
הלשון.
הפה.
אוקיי.
בתוך הפה יש לנו שפתיים. דרך אגב, שפתיים זה העבר הראשון, כי אתה לא רוצה שיפול לך דברים החוצה. שפתיים, שיניים, בלוטות רוק, לשון. כל האיברים האלה לוקחים חלק בתהליך העיכול. מה שהם עושים בעצם, ואנחנו נחזור לזה גם בהמשך, זה לפרק. במקרה של הפה, עיקר הפירוק הוא פירוק מכני. אוקיי? בהמשך אנחנו נראה שיש בעיקר שני סוגים, מכני וכימי. אנחנו מפרקים את המזון שנכנס לנו לגוף גם בצורה מכנית וגם בצורה כימית.
והרוק הוא לא כימי?
הרוק הוא קצת עושה עבודה של כימיה, אבל בוא נגיד עיקר הפירוק בפה. זה באמת פירוק מכני. נכון, יש ברוק קצת כמה אנזימים שמפרקים, אבל התפקיד של הרוק יש לו גם תפקיד של להפוך את האוכל שנכנס לנו לפה למין בולוס כזה, למין גוש כזה, קצת נוזלי.
ולמילואימניקים בינינו נזכיר את איך קוראים לזה? אתגר הקרקרים אתה מכיר את זה? אתגר הקרקרים הצבאיים בקופסאות פח גדולות, מי שמכיר יודע.
אני חשבתי שאתה הולך לדבר על לוף, שפחות יותר נראה אותו דבר לכל אורך מערכת העיכול.
בוא נמשיך.
נמשיך, כן. אז אנחנו מתחילים, אז כמו שאמרנו, מתחילים מהפה, אוקיי? ואז, וזה דרך אגב תהליך, החלק היחיד כמעט במערכת העיכול, שהוא רצוני, נכון? אתה מכניס דברים לפה ואתה לועס אותם, באיזשהו שלב אתה בולע. התחלת הבליעה היא רצונית. הסוף של הבליעה הוא כבר לא רצוני, ובעצם מהשלב הזה מערכת העיכול עובדת בצורה אוטונומית, אם אתה זוכר.
הפרק של ויאגרה,
של הויאגרה,
שזה אתה שמענו.
נכון, אז גם שם דיברנו על המערכת האוטונומית. בעצם שגר ושכח, ברגע שבלעת את האוכל, אתה כבר לא מתעסק ביותר עד הפעם הבאה שתיפגשו, תוך כדי שאתה תקרא עיתון באיזושהי הזדמנות אחרת. Anyhow, ברגע שסיימנו ללעוס, ואנחנו מתחילים את תהליך הבליעה, הוא כבר ממשיך באופן אוטומטי, האיבר הבא במערכת העיכול, התחלה של הצינור.
ושת?
זה הוושת. מה התפקיד של הוושת?
להעביר?
בדיוק, רק להעביר. כל מערכת העיכול שלנו נמצאת בבטן, אבל הפה נמצא באזור הראש. משהו צריך להעביר את האוכל מהפה אל הקיבה, וזה התפקיד של הוושת. אין לוושת חוץ מזה שום תפקידים. לא ממש מפרק, לא ממש סופג, לא ממש מפריש.
אבל?
שום דבר מהפעולות של מערכת העיכול.
הבית של הצרבת.
נכון. שם הצרבת חוגגת בעצם. היא לא מתחילה שם, היא מתחילה בקיבה, היא חוגגת בוושת. זה נקודה, נכון. אוקיי, אז המשכנו מהוושת אל הקיבה. שמת לב שהשחלתי ככה תוך כדי גם את הפעולות שקורות במערכת העיכול. אמרנו, פעולה ראשונה זה פירוק, שדיברנו על זה שיש פירוק כימי ופירוק מכני. חוץ מזה יש ספיגה. בסופו של דבר, מה שמתפרק במערכת העיכול צריך לספג לתוך הגוף.
אלכוהול.
אלכוהול, אוכל, שתייה וכולי. ובנוסף, משהו שאולי לא חושבים עליו באופן טריוויאלי, אבל הוא גם קורה המון, הפרשה. הרבה דברים שהגוף רוצה להיפטר מהם,
מגיעים לקיבה?
מגיעים למערכת העיכול.
אוקיי.
ומיד אנחנו יוצאים מהקיבה ונפגשים עם הדברים האלה. אז הקיבה זה מין סק כזה, שבתוכו סק של חומצה, נגיד נקרא לזה, יש בתוך המיצי העיכול בקיבה גם הרבה חומציות וגם הרבה אנזימים שמפרקים את המזון שאנחנו אוכלים, והקיבה גם עושה מין תנועה כזאת, שאחר כך נפגוש לכל אורך מערכת העיכול, שנקראת תנועה פריסטלטית. זה מין סוג של ריקוד כזה של המעיים, והתנועה הזאת היא גם בוחשת ומערבבת את האוכל. בסופו של דבר, המזון שאנחנו אוכלים יכול להישאר בקיבה אפילו מספר שעות, תלוי בסוג המזון, בכמות וכו', וברגע שהגוף מחליט שהוא מעוקל מספיק, הוא פותח את השער, אנחנו באמת קוראים לזה שער הקיבה, פילורוס, ומעביר את הנוזל החצי מעוקל להמשך הדרך. גם בקיבה יש מעט מאוד ספיגה, קצת אלכוהול וכו', אבל אין כמעט ספיגה של, נגיד נקרא לזה, מרכיבי מזון אמיתיים.
שאלה רגע לפני שאנחנו ממשיכים, כן. מיצי הקיבה הללו, מאיפה הם באים?
יש תאים בדופן הקיבה שמייצרים אותם. Okay. מייצרים כל מיני חומרים, פפסין וחומרים אחרים, שהתפקיד שלהם זה לפרק חלבונים וגם פירוקים אחרים של חלק מהחומרים של המזון.
הגנות?
כן, בוודאי. הדופן של הקיבה מאוד עמידה לחומצה. ואחד מהדברים שקורים, שנגיד אם היא נפגעת דופן הקיבה, ונוצר קיב, קיב פפטי.
האולקוס.
האולקוס בדיוק, אלצר באנגלית, זה קיב, וכאשר נוצא קיב בקיבה ויש איזושהי פגיעה ברציפות של רירית הקיבה, אז כמובן יכולים לבצר נזקים וכאבים ופגיעה ברקמות היותר עמוקות של הסק הזה שנקרא קיבה, וזה כמובן אחד מהדברים שמשתבשים, אבל אנחנו כרגע לא מדברים על השתבשות, אנחנו מדברים על מה קורה כשהמערכת עובדת.
אוקיי.
אז אנחנו ממשיכים עם ההוגיה שלנו, דרך שער הקיבה, השין גימל ששומר את המשך הדרך, ואז אנחנו נכנסים בעצם אל המעי הדק. המעי הדק אפשר לחלק אותו לכמה חלקים, החלק הראשון הוא מוכר, קוראים לו טריסריון.
אז זה חלק מהמעי?
כן, 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 זה התחלה של המעי הדק, זה בעצם המעבר שבין הקיבה אל המשך המעי הדק. טריסריון נקרא כך משום שהוא באורך של 12 משהו, לא יודע, 12 אצבעות, 12 אינץ', לא יודע מה, זה בסביבות 25
סנטימטר. מהתריסר, כן. תריסר, סליחה, תריסר, לא, זה במקום אחר, מהתריסר.
תריסר, כן, אז יש תריסר משהו שזה האורך שלו, אבל בסנטימטרים זה בערך 25 סנטימטר. בתריסריון קורים דברים מאוד מעניינים. אל התריסריון, חוץ מהתוכן של הקיבה, נשפחים עוד שני איברים מאוד חשובים. איבר אחד, זה הכבד. הכבד מייצר מרה, שזה נוזל שיש בתוכו גם חומרים שעוזרים לספיגה ולעיכול, וגם דברים שאנחנו רוצים להפריש. אתה יודע שהכבד שלנו, כל הזמן מדברים על זה, שהכבד שלנו זה מה שמפרק רעלים ואלכוהול וכל מיני דברים כאלה. הוא צריך לאיפה שהוא לשפוך את זה, נכון? הוא לא מחובר למערכת השתן, אי אפשר להשתין את מה שהוא מייצר. אז מה שהוא מייצר בעצם מופרש במרה, ונשפח אל תוך הצינור הזה שיוצא החוצה בסוף לשירותים. וכך אנחנו מצליחים להיפטר מהרבה מאוד חומרי פסולת שמנוטרלים על ידי הכבד.
הקולסטרול? גם, עובר לשם?
כן, כן, יש גם, כן, גם קולסטרול. אנחנו, אפילו, אולי אנחנו נפתח פרק נפרד על המרה, מכיוון שזה נושא מאוד מעניין, איך נוצרים אבני מרה וכולי, והשתלות כבד, ונפתח ככה. פולדר נפרד, זה לאחר כך.
אוקיי.
לישיבת מערכת. אבל זה איבר אחד. האיבר השני שנשפח גם הוא, באותה נקודה ממש, בתריסריון, נקרא לבלב. והלבלב שלנו, יש לו שני תפקידים עיקריים. תפקיד אחד הוא.
אינסולין, ייצור אינסולין?
ייצור אינסולין, נכון מאוד. שזה נשפח לדם. והתפקיד השני שלו זה ייצור עוד חומרי עיכול, בעיקר אמילאז וליפז, שמפרקים...
ליפז בטח את הליפידים?
את הליפידים, נכון, okay. ואמילאז את האמילן, okay. כמה פשוט.
שליפידים זה שומנים בעצם.
כן, עכשיו המרה והלבלב יוצרים באזור של התריסריון את אותה סביבה בסיסית שדיברנו עליה, שחשובה כדי לסתור את החומציות של הקיבה. זאת אומרת, ננסה לדמי אצלך נקודת מפגש של שלושה איברים. קיבה, ששופכת לתוך הצינור, היא בעצם ההמשך של הצינור, שופכת חומר מאוד חומצי שיש בתוכו הרבה מזון שמעוקל באופן חלקי, והלבלב והכבד שמפרישים חומרים בסיסיים שסותרים את החומצה. ואז מהנקודה הזאת ואילך, החומציות היא לא קיימת, והרירית של המעי לא יודעת לעמוד בחומציות. זאת אומרת, מה שאנחנו מכירים מהקיבה, אנחנו לא רואים בהמשך הדרך. אין חומציות כזאת בהמשך הדרך של המעי.
אוקיי.
כן, אז בשלב הזה, כמעט הצלחנו לפרק, אחרי שפגשנו את המרה, ואחרי שפגשנו את המיצים של הלבלב, ואחרי שפגשנו את החומציות של הקיבה, ואת כל הפעילות המכנית של הערבוב והבחישה, הגוף פחות או יותר פירק את המזון.
אז איך נראית עכשיו הוגיה שלי? כי יש שם גם סוכרים, יש שם גם שומנים, בכל זאת, הוגיית בצק פריך, ויש שם גם אמילנים.
נכון, יש שם גם, אם ממש משקיעים, ויטמינים ומינרלים וכו'.
אתה ראית את הריבה הזאת, ויטמינים כבר אין בה.
בסוף לפעמים שמים ויטמין C כדי שילדים יאכלו את זה. אז כן, מה שכרגע אנחנו רואים זה הרבה מולקולות, חלקן פשוטות יותר, חלקן פשוטות פחות, שזורמות להם בתוך נוזל, אבל בצורה של מולקולות, ממש מולקולות בודדות. המילז לדוגמה מפרק המילן לסוכרים פשוטים, והליפז מפרק את השומן לשרשרות יותר קצרות, ובצורה כזאת, בסופו של דבר, הגוף יוכל, וזה השלב הבא, לספוג את החומרים האלה לתוך זרם הדם. זה נעשה במי הדק. כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים שטח פנים מאוד 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 גדול. כי בסופו של דבר, החומרים מחלחלים דרך הדופן של המעי. איך אנחנו עושים שטח פנים גדול? קודם כל, המעי הוא ארוך. אנחנו מדברים על סדר גודל של 6 מטרים, משהו כזה, אני זוכר שכשהייתי קטן...
בניין של 2 קומות.
כן, זהו, כשהייתי קטן, והיה לנו את כל הספרי מדע לנוער וכו', אז תמיד היו מצרים איש מאוד 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 גבוה, וכותבים שאם המעי היה ישר, אז זה היה הגובה שלו. אז כן, אז קודם כל, יש לנו אורך של המעי, וזה לא מספיק. אז כדי להגדיל עוד יותר את שטח הפנים של המעי, יש לנו טריק. והטריק הוא קיפולים. אוקיי, עכשיו אני אנסה לתאר לך את זה בצורה רדיופונית, כדי שגם המאזינים שלנו יבינו. נניח שיש לך חדר בגודל של מטר על מטר. אוקיי, ואתה רוצה לחסות אותו בשטיח מקיר לקיר, אתה תקנה שטיח מן הסתם בשטח של...
מטר על מטר.
מטר מרובע, נכון. אבל נניח שיש לך עכשיו שטיח בגודל...
חדר.
של 5 מטר מרובע.
אוקיי? השטיח עצמו.
כן, השטיח. השטיח עצמו הוא יותר גדול. אוקיי, איך אם תנסה לסדר אותו בחדר של המטר על מטר, מה יקרה?
הוא יגלוש לי לקירות.
נכון, או שהוא יהיה לך מין גלים כאלה, נכון? זאת אומרת, הוא ייצור מין הררים בתוכו. ההררים האלה, אנחנו קוראים להם וילאי, ביחיד וילוס, ברבים וילאי, והווילוסים האלה, בעברית זה וילוסים, כן. אין ברירה.
רציתי אחרי שכבר, רציתי להחמיא לך על הלטינית
כן,
שלך.
נכון, בדיוק, וילאי, אז וילאי האלה מאפשרים גם באורך של 6 מטר, שהדופן תהיה הרבה יותר משישה מטר.
זאת אומרת שאם גם את הקיפולים האלה הייתי מותח, זה היה כבר 30 מטר?
כן, לא יודע המספרים, אבל כן, משהו כזה, אבל חכה, זה לא מספיק.
עוד?
כן, כי אתה זוכר איך נראה שטיח מקיר לקיר? בשנות ה-80?
מכוער להפליא.
נכון, ויש לו שערות כאלה, נכון? אז עכשיו תדמיין לעצמך את שטח הפנים של כל שערה, כל אצבע כזאת שיוצאת מהשטיח, יש לה גם שטח פנים משלה, וזה המיקרווילאי, זאת אומרת, על כל וילוס כזה, יש עוד אצבעות שיוצאות ממנו.
כל זה בתוך הגוף שלנו?
כל זה בתוך הגוף שלנו, והשטח הפנים הכולל של כל המעי, אם אתה פורס אותו כבר זה כבר כמה, לא יודע, מגרשי כדורגל. אז וואו. לצורך העניין, יש פה טריק מאוד רציני של הפיכת הרירית למאוד מאוד גלית, אפילו בכמה סדרי גודל, אוקיי? כדי שיהיה אפשר לספוג בתוך תנועה של זמן יחסית קצר, לספוג מולקולות, הרבה מאוד מולקולות. עכשיו, אנחנו סופגים במעי הדק את כל מוצרי המזון שאנחנו צריכים, למעט משהו אחד מאוד חשוב שהוא מרכיב מאוד עיקרי במזון שלנו.
אני יכול לחש?
כן.
סיבים?
לא, סיבים אנחנו לא סופגים בכלל, זה נכון, אתה צודק, אבל לא על זה דיברתי, את המים. אם אנחנו נספוג את המים בשלב מוקדם, ניתקע, נכון? יהיה לנו פקק, ייווצר לנו מין בולוס כזה קשה שאי אפשר להעביר אותו הלאה. המים יספגו בשלב הבא, שזה המעי הגס. אז אחרי שסיימנו 6 מטר של מעי דק, אנחנו פוגשים במקום שנקרא טרמינל איליוס, אנחנו פוגשים את המעי הגס.
אז כשאני שותה כוס מים,
כן.
זה לא עובר מהקיבה לכליות, זה עובר את כל המעי הדק, ורק אז עובר לכליות לפילטור?
ורק אז עובר לדם, ומהדם.
וואו.
כן, כן, כן. זה נכון. זה לוקח זמן, אבל אתה יודע, יש פה איזשהו עניין של חוק.
כל יחסי.
כל יחסי. בכל מקרה, המעי הגס הוא מעי שאם אתם מנסים לדמיין ככה איך זה נראה, זה צינור הרבה יותר עווה, הרבה פחות גמיש, פחות מפותל, שבעצם הולך בצורה של משהו כמו חטא וקצת, זאת אומרת, כמעט מלבן שלם.
חטא סופית, מם סופית.
חטא סופית, זה יפה. הוא מתחיל מהרבי הימני התחתון של הבטן שלנו, אוקיי, המקום שכואב כשיש אפנדיצית, כי שם זה אפנדיצית. האפנדיציט, האפנדיקס, נמצא ממש בסוף, או במפגש.
שנדבר רגע על התפקיד שאין לו? שיש לו? שמשהו?
אין לו תפקיד, okay. חוץ מ...
להכאיב.
חוץ מלאמן לאמן מתמחים צעירים בחירורגיה, לא מצאתי עוד משהו חשוב שהאפנדיקס עושה. הוא נמצא דרך אגב בחלק של המעי הגס, שמתחבר למעי הדק, אוקיי? יש שם איזה אזור שנקרא המעי העיוור, זה כמו קול דה סאק כזה, זה מין דרך ללא מוצא של המעי הגס, ובתום מהמעי העיוור יוצא שפיצון קטן כזה שנקרא אפנדיקס. האפנדיקס ומעי עיוור זה לא שמות נרדפים, יש כאלה שמתבלבלים.
כן, זה בגלל זה ככה עצרתי רגע להקשיב. נכון.
אתה יודע דרך אגב למה למעי עיוור הוא עיוור? כדי שלא יראה את המעי הגס? אוקיי, לא חשוב. מצטער על זה.
בכל מקרה... אני חשבתי שבדיחות של רופאים מצחיקות. כן.
בכל מקרה, איפה חשבתי? בכל מקרה, המעי הגס מתחיל ברביע הימני התחתון, עולה למעלה, החלק הזה נקרא המעי העולה. אחר כך הוא הולך לרוחב, לצד שמאל, הוא נקרא המעי
הרוחבי.
יפה, עידן. אחר כך הוא יורד למטה, הוא נקרא המעי ה...
תחתון?
יורד.
יורד.
אחר כך הוא עושה מין צורה של S, זה נקרא סיגמואיד, ואז יש אזור של מעי זקוף, שנקרא רקטום. אוקיי?
זה חלק מהמעי.
כי רקטוס, כן, רקטוס. זה הסוף של המעי הגס, ואז בסוף יש את האנוס, פי הטבעת, הספינקטר שמתכווץ ומשתחרר, וגם זה חצי רצוני כזה, וגם, וזה הנקודה האחרונה במערכת, שהיא גם קצת רצונית, אז בעצם בהתחלה ובסוף יש לנו פעולות רצוניות, כל מה שקורה באמצע זה דברים שהם לא רצוניים.
אוקיי, עברנו על כל המערכת.
כן.
דוקטור, what could possibly go wrong?
וואו, טוב, אז אנחנו לא נעסוק בכל מה שיכול להשתבש במערכת העיכול, מכיוון שזה באמת כבר נושא לפרק שלם בבית ספר רפואה, שנקרא רפואת גסטרו. אוקיי, דרך אגב, גסטרו זה קיצור...
פרק והתמחות.
גסטרו, רופא גסטרו, הוא מומחה בגסטרו-אנטרולוגיה. אוקיי? גסטרו זה המונח הלטיני לקיבה, ואנטרום זה המונח הלטיני למעיים. אז קיבה ומעיים ביחד זה גסטרו-אנטרולוגיה.
אבל גם לבשת, לא? ולפה,
כן, כמו... אבל זה בשם של המקצוע זה לא נכנס. הגסטרואנטרולוגיה זה הקיבה והמעיים. כמובן, הם מטפלים גם בכבד ומטפלים גם בדברים אחרים. אבל רופא גסטרו מטפלים בהמון סוגים של מחלות מן הסתם, כמו כל רופא אחר. תתחיל מסרטן של המעי וסרטן של הקיבה וכל מיני קיבים כאלה ואחרים ומחלות אקוטיות ומחלות כרוניות. היום בחרנו בפרק הזה לדבר על סוג מסוים של מחלה כרונית, שנמצאת בתוך הקטגוריה של רופא הגסטרו, ואולי נשמע קצת מהמטופלת שלנו, על הדרך שבה היא עברה, עד שהבינו בדיוק מה יש לה.
דניאלה קאופמן-טרנר.
לפני הגיוס, מסיים ככה את הבית ספר, המתנתי בדיוק לגיוס, התגייסתי, הייתי בצבא סייעת רופא שיניים, וככה במהלך הצבא התחילו מה שנקרא איתותים. כאילו הצבא היה מקור לסטרס, ובמקביל התחילו כאבי בטן, וככה לקראת שנה בצבא הובחנתי, זאת אומרת היה לי התקף של כאבים מאוד קשה. אני זוכרת שאימא שלי הוציאה אותי לאשפוז יום מחוץ לצבא, והלכנו לרופא פרטי אז מחוץ לצבא, ולמזלי עוד פעם, אני הובחנתי מאוד מהר, כי לפני 20 שנה היה פחות מודעות למחלות מעי דלקתיות.
אני יכול לנחש שבתור חיילת שמתלוננת על כאבי בטן, בהתחלה קצת ניסו לנפנף אותך?
אמרו לי שזה פסיכולוגי.
כן.
זה היה שני הדברים, או פסיכולוגי, שזה הקבן, או כלכלה עוצרת. אחד מהשניים.
כלכלה עוצרת?
כן.
כן, היה אז את המינוח כלכלה עוצרת.
מה זה?
מאכול בננות ואורז.
כלכלה עוצרת זה אורז, אורז ובננות. זה כלכלה עוצרת.
הבנתי.
זה כאילו קוף סיני. זה הבדיחות שלנו.
כן. שתהיה. אבל אני רוצה רגע לחזור, את אומרת, את מתגייסת, את עושה את הקורס סייעות.
ככה, לקראת הסוף, כאילו אני זוכרת הייתי בתל השומר בסוף, אז גם היה איזשהו אירוע סטרסוגני, חבר שהייתי איתו שנתיים, אז נפרדנו, ככה זה היה לכינוח, ובעקבות כל הסיפור הזה, אני חושבת שזה באמת התפרץ.
עושים רפואה עם דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
רן, קום, קום, יאללה, צריך לעשות את הפרסומת לפנדה. נו, קום.
אמא, לא רוצה ללכת לבית ספר היום.
אוש, נו באמת, למה הם נתנו לו מזרן לניסיון? אני בחיים לא עושה יותר פרסומות למזרנים. טוב, נו, איפה הטקסטים? טוב, הפרק בחסות פנדה, המשיקה את פנדה zzz.co.il, אתר אונליין לרכישת מזרן חלומי.
zzz.
מה? אתה ער? לא, זה לא יאמן. טוב. פנדה zzz.co.il, אתר אונליין לרכישת מזרן חלומי, ללא דמי משלוח ועם 100 לילות ניסיון. תחשבו על זה. כשאתם בוחרים מזרן, אתם בעצם בוחרים איך תבלו שליש מהחיים שלכם ב5-10 השנים הבאות. כמה החלטות כל כך משמעותיות אנחנו מקבלים בדרך כלל? לא הרבה כנראה. אז קחו את ההחלטה הזאת ברצינות. פנדה מביאה את מהפכת הצרכנות בתחום המזרנים מארצות הברית לישראל. מזרני פרימיום, עשויים מחומרים מעולים ביותר, ומחירים משתלמים במיוחד.
ללא פערי תיווך.
ללא פערי... רגע, אתה ער? לא משנה. והכי חשוב, המזרן מגיע עד אליכם בתוך יום, אם אתם גרים במרכז, או עד 3 ימים בשאר הארץ. ואתם יכולים לישון עליו במשך 100 לילות. לא אהבתם? אין בעיה. פנדה יאספו מכם את המזרן, ללא עלות וללא שאלות. ואתם מקבלים את מלוא כספכם חזרה.
אין אותיות קטנות.
אין אותיות קטנות. רן!
מה? מה קרה? איזה חלום מוזר היה לי, את לא מאמינה.
לא חשוב. בקרו בפנדה zzz.co.il. פנדה, מזרן חלומי, ללא דמי משלוח ומאה לילות ניסיון.
עינב, ממתי את עושה פרסומות? לא עדיף שאני אקריא?
רן, תחזור לישון.
עושים רפואה עם דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
דניאלה קאפמן טורנר, אז בוא נדבר מה זה ההתפרץ הזה.
האורות האדומים זה באמת השינויים בהרגלי היציאה, שזה משהו שהייתי צריכה לשים לב אליו. וההתקף עצמו היה התקף חסימתי. יש כל מיני סוגים של מחלות מעי דלקתיות, זאת אומרת כל מיני סוגים של קרון. יש אחד מהם, זאת אומרת זה מה שנקרא קרון פיברוטי, זאת אומרת שהוא נוטה יותר לחסימות במעי. זה מלווה בכאבים. תמיד שואלים אותי מה יותר כואב, זה או צירי לידה. אז זה פחות או יותר אותו דבר, אותו סף כאב.
זאת אומרת, בחורה בת 19 מרגישה כאבי בטן, קודם כל יש קצת, אני מניח, שלשולים, נכון? דברים שאת אומרת שינויים ברגלי היציאה, את מתכוונת לזה?
כן, כן. אני יכולה להגיד לך שאני גם זוכרת אחד לאחד מה אכלתי באותו יום שהגעתי והיו לי את הכאבים.
ואז את מרגישה כאבי בטן שהם ברמה של לידה, נכון? 10 מ-10?
זה ממש כאבי בטן חזקים, אני זוכרת שזה לא היה בקריאה, זה היה בתל השומר. הגעתי לעבודה, וישר שלחו אותי, זאת אומרת, שלחו אותי לרופא הצבאי, ומשם הוא שלח אותי לתל השומר. אני זוכרת שזה התחיל מהמחלקה הגניקולוגית, כי חשבו שזה גניקולוגי, הוא חשב שזה אפנדיציט. לאט לאט התחילו לשלול דברים.
אז מה, עושים אולטרסאונד, עושים בדיקות דם?
כן, עשו לי אולטרסאונד, אולטרסאונד וגינלי, עושים אולטרסאונד בטני, ואז השפזו אותי, באשפוז צבאי. עד היום אני אומרת שאם אמא שלי לא הייתה מתעקשת להוציא אותי החוצה לרופא גסטרו, אז אתה יודע, זה יכול להימרח על פני כמה חודשים טובים.
ומה עושה רופא הגסטרו?
אז הרופא הגסטרו חשב שאני על איזושהי חסימה חלקית במעי, בדק לי את הבטן, הוא שלח אותי למיון באיכילוב, ושם התחילו כל הבדיקות, זאת אומרת, התחילו כל הבדיקות של המדדי דלקת, וראו שיש דלקת, שבדיקת דם שנקראת CRP, שמראה מדדי דלקת. אחרי חצי שנה, אני זוכרת שהוא, כאילו שכבר שחררו אותי מהצבא, ואחרי חצי שנה עשיתי קולונוסקופיה, והובחנתי סופית כחולת קרון.
אני רוצה רגע לחזור איתך, שנייה אחת, לגיל 19 ויום, כן. שבו את בעצם מקבלת את ההבחנה הדפיניטיבית, מה עובר לך בראש?
לא עובר לי בראש. כלום לא עובר לי בראש.
הקלה?
מבחינתי זה לא, לא הבנתי מה הרופא אומר לי, לא הבנתי מה הוא רוצה ממני, לא הבנתי מה זה המחלה הזאת.
ידעת למה את נכנסת?
לא, היה לי שמץ של מושג מה זה אומר.
עד הגילוי עצמו הגבלת את עצמך במשהו? בהתנהגות, באכילה, בלצאת, בלפגוש חברים?
לא, ממש לא.
זאת אומרת, חיית עם הכאבים, חיית עם זה והמשכת רגיל.
כן. עד הכאבים המאוד מאוד קשים, כאילו, אז אמרתי, בסדר, פעמיים, שלוש ביום לשלשל, וכאילו ממשיכים הלאה. אז תמיד אפשר להאשים דברים. לדוגמה, את חולשה ועייפות, אז אפשר להגיד, אוקיי, אז לא ישנתי מספיק טוב בלילה, כן? נשירת שיער, אז אוקיי, אז אפשר להגיד, אני לא אוכלת מספיק ברזל. כאילו, כל דבר יש איזושהי תשובה, כן? שרוצים להתעלם מהדבר האמיתי.
טוב, אז בואי נמשיך את הסיפור. בגיל 19 ויום, את אומרת, נפל עלייך איזשהו שם של מחלה מוזרה, שאין לך מושג מהי, ואיך מתקדמים משם? את מתחילה לקחת טיפול, מעקבים?
אז זהו, אני יכולה להגדיר את זה, אני עברתי את כל שלבי, מה שנקרא שלבי האבל. שלבי הקבלה של המחלה. שזה התחיל בהכחשה בעצם. היה בעיקר הכחשה. לא הבנתי שאני חולה, לא רציתי לקבל שאני חולה, לא רציתי לקבל שעכשיו זה משהו שיגביל אותי, וזה מוזר, כי באמת אני יכולה להגיד שהייתי מאוד, כן הייתי מאוד מחוברת לעולם הרפואה, זאת אומרת, אמא שלי רופאת שיניים, והתנדבתי מגיל מאוד צעיר בעמותה של הקרון קוליטיס, די מיד כאילו ברגע שהבחנו, אז יצרתי קשר עם העמותה, הובחנתי מן הסתם, שחררו אותי מהצבא, שחרור מיידי, ואז בעצם מה שהיה אמור להיות בצורה יותר רציונלית, וזה מה שאני מכוונת כרגע מטופלים חדשים לעשות, זה בעצם ללמוד איך לנהל את המחלה. זאת אומרת, להבין שהחיים צריכים להשתנות.
יובל, אחד הדברים שהזכירה זה עניין של דלקתיות.
כן.
מה זה בעצם דלקת?
טוב, אנחנו בנורמלי, הגוף שלנו מתפקד באופן רגיל, ואנחנו, אתה יודע, חילוף חומרים, ואנחנו אוכלים ואנחנו ישנים, והדם זורם וכולי, והכל עובר על מי מנוחות, עד שקורה איזשהו מקרה. זה יכול להיות לצורך העניין גורם חיצוני שבא, כמו שדיברנו, הזיהום. איזשהו גורם חיצוני שבא ומאתגר את המערכת שלנו, חיידק, וירוס. זה יכול להיות גם משהו מכני, אבן בנעל או דברים כאלה. כן, כן, אל תעשה פרצוף. למה אבן בנעל נראה לך לא משהו שיכול לעשות דלקת?
כי מה, איך? למה?
תכף נדבר על זה.
זה סתם פציעה, לא?
כן, נכון. כל פציעה, בסופו של דבר, חום, קביעה, אני יודע, לפעמים אפילו...
דלת נסגרת לך על היד?
כן, גם דברים כאלה, טראומה. אבל לא רק, זה גם יכול להיות משהו אוטואימוני, בלי סיבה חיצונית, זה יכול להיות הצטברות של חומרים במפרקים, או דברים כאלה. זה יוצר התחלה, קסקדה של אירועים, שהגוף מפעיל, ובסופו של דבר אנחנו רואים את הדברים שאנחנו רואים תמיד בדלקת. מה אנחנו רואים כשיש לנו, נגיד, לצורך העניין, דלקת בברך?
נפחות?
אתה רואה נפיחות, מה עוד?
חום.
חום,
חום באזור.
חום מקומי, נכון? אודם.
ובעיות בתנועה או בעיות ב... כאילו...
זה קשור לנפיחות, נכון. וגם כאב, נכון? יש בדרך כלל כאב. עכשיו בוא ננסה להבין איך זה קורה. למה כל הדברים האלה קורים? אז הטריגר כרגע פחות חשוב מהו הטריגר. הדבר הראשון שהוא עושה, זה גורם לאיזשהו גיוס מקומי של כוחות של לויקוציטים. יש כל מיני לויקוציטים, תאי דם לבנים, אולי הזכרנו את זה ברבות. כן. מי שלא שמע, שישמע. והלויקוציטים האלה, על סוגיהם השונים, לימפוציטים, מונוציטים וכולי, מגיעים לאזור מכיוון שיש איזשהו גירוי שמביא אותם לשם. נקרא לזה הכיתה, כיתת כוננות המיידית, שמגיעה לשם ראשונה, מזהה שיש איזשהו אירוע חירום, ומשחררת כל מיני מתווכים, כל מיני...
סותרים?
מה זאת אומרת סותרים?
ינסו לסתור את הדלקת? פעולות שינסו לתקן את הדלקת?
דבר ראשון שאתה עושה כשאתה כיתת כוננות ואתה מגיע לאיזשהו פרצה בגדר, זה להזיק עזרה, נכון? אז זה מה שהם עושים. דבר ראשון, הם מזיקים עזרה, הם משחררים חומרים שגם קוראים לכוחות נוספים להגיע, וגם מתחילים כבר איזשהו נוהל, אני מדבר במונחים של קרב, כן? איזשהו נוהל שהוא נוהל אוטומטי. עכשיו, מה קורה באוטומט? דבר ראשון, אנחנו רוצים שיגיעו למקום כוחות, נכון? צריך לדאוג שהצירים יהיו פנויים. פנויים, ולכן יש איזושהי הרחבה מקומית של כלי דם.
שזה הנפיחות שאנחנו רואים?
זה עוד לא הנפיחות, זה הגודש. אתה רואה את האודם הזה, נכון? יש המקום אדום, ויש באמת איזו מין זרימה למקום של יותר דם ממה שאתה רגיל, באופן ספציפי של תאי דם לבנים. כדי שהם יגיעו למקום, אנחנו צריכים שיהיו כל מיני תופעות. לדוגמה, יש חומר אחד, ואני בכוונה לא נכנס לפרטי פרטים, כי זה המון פרטים, אבל יש שם, תאמין לי שאני אומר שיש הרבה חומרים כימיים בתוך הדם שפועלים. לדוגמה, חומר אחד ספציפי שהתפקיד שלו זה להדביק את תאי הדם הלבנים לדופן כלי הדם באזור של הדלקת. זאת אומרת, תאי הדם הלבנים שרוצים להמשיך, אופס, תופסים אותם, מחברים אותם לדופן כלי הדם.
אני מחייך פשוט מאוד חיוך מאוזן לאוזן, כי אני כמובן נזכר בסדרה האלמותית החיים. זאת אומרת, יש לי את זה בצורה נורא ויזואלית.
מי שראה את החיים ממש יכול לדלג על החלק הזה, תרסו, תריצו קדימה 5 דקות, כל הסיפור עם החלליות הקטנות האלה והנוגדנים וכל הזה, זה בדיוק זה, זה נכון. אבל אני אנסה לתאר את זה בצורה קצת יותר רדיופונית, אז תאי הדם הלבנים נדבקים לדופן כלי הדם, אמרנו שיש גודש, יש יותר זרימה למקום, וקורה עוד תופעה מאוד חשובה בתהליך של הדלקת, וזה עלייה בחדירות של כלי הדם. אנחנו כל הזמן מדמיינים את כלי הדם בתור איזשהו צינור אטום, נכון? אסור ששום דבר יברח החוצה ופנימה.
בניגוד למערכת העיכול שהיא מערכת פתוחה, זו מערכת סגורה.
נכון. אבל לא רק שהיא סגורה בקצוות, היא גם סגורה בדופן. אנחנו לא רוצים שדם יברח החוצה. במקרה הזה, אנחנו רוצים שתאים מסוימים מהדם יוכלו לצאת מתוך כלי הדם אל הרקמה שבחוץ, כדי להילחם כמובן בפולשים או במה שזה לא יהיה. החדירות של דופן כלי הדם עולה, תאי דם לבנים ועוד כל מיני דברים, יוצאים מתוך צינורות הדם אל הרקמה, אל רקמת החיבור שבין התאים ואל התאים השונים, ושם הם פועלים. ברגע שהם פועלים שם, יש עוד מנגנונים מדהימים שחבל שאנחנו לא יכולים לפרט עליהם קצת יותר בפרק הזה, אבל לדוגמה אני אתן לך מנגנון אחד מאוד חשוב שנקרא חמוטקסיס. אתה מכיר את זה שנמלים שהולכות לאיזשהו מקום מסוים, מסמנות לאחרות איפה ללכת ונוצר מין שביל כזה? אותו דבר גם תאי הדם הלבנים עושים. הם מייצרים חומר, הם משחררים חומר שקורא לתאים אחרים לבוא אליהם, והתאים האחרים נמשכים לשידור לחומר הזה, והולכים לפי מפל הריכוזים של החומר הזה, וככה הם זורמים ממש לנקודה שבה צריך אותם באמצעות חמוטקסיס. תופעות מדהימות. הקסקדה הזאת, מה שחשוב להבין, וזה אחד מהדברים החשובים להבין כשמטפלים בדלקת וגם כשרוצים לפתור דלקת שהיא לא תקינה, זה שיש הרבה מאוד דברים שגוררים אחד את השני, כמו דומינו, אנחנו קוראים לזה קסקדה, כן? אז הקסקדה הזאת, אבן דומינו אחת יכולה להפעיל אחר כך עוד 3-4 אבני דומינו, שכל אחת מהן מפעילה עוד כמה, ובסופו של דבר יש איזה מין מנגנון של הגברה וקסקדה, אבל אנחנו חייבים שיהיה לנו גם את האנטי.
זה בדיוק באתי לשאול, מה קורה? אתה יודע, יש גם בקפצות של כיתות כוננות, יש לפעמים, אתה יודע, מישהו סתם נגע בגדר, לא משהו, מישהו פרץ אותה.
נכון, ואם לא יהיה לנו מנגנוני עצירה, אז תפרוץ מלחמה.
נכון.
או שנבזבז את הכל במקום אחד. ולכן, על כל המנגנון הזה של השפעול, יש גם מנגנון אחר של...
חיזלוש.
של חיזלוש, של עיכוב, של עצירה, של זה, וכל המשחק של דלקת זה... מי כרגע פועל יותר חזק, אלה שמשפעלים או אלה שעוצרים. גם כשאנחנו באים לטפל בדלקת, כי לא תמיד דלקת היא תקינה. לפעמים יש לנו דלקת בברך שמאוד מאוד כואבת לנו, אוקיי? דרך אגב, הכאב נובע מזה ששוב, יש עלייה בחדירות כלי הדם, נוזלים יוצאים כלי הדם אל הסביבה, לוחצים על קצות העצבים ויוצרים כאב. זה גם מה שעושה את הנפיחות וגם מה שעושה את הכאב.
זה המים בברך אגב?
המים בברך, כן, זה גם סוג של דלקת. בסופו של דבר, כל מקום שנוצר נפיחות, עודם, כאבים, זה מנגנון דלקתי. אז כשאנחנו רוצים לטפל בדלקת, מה שאנחנו נותנים זה תרופות שמעודדות את המנגנון, או שעוצרות בצורה אקטיבית את הקסקדות האלה, או שמעודדות דווקא את הצד השני שמגביל את ההתפתחות של הדלקת.
זאת אומרת, אנחנו לא מרפאים את הדלקת, אנחנו רק עוצרים את הסימפטומים שלה.
כן, אם אנחנו רוצים לרפא, אנחנו צריכים לראות מה הגורם ולטפל בגורם. אבל יש, בנוסף לטיפול בגורם, לדוגמה, אם הדלקת היא כתוצאה מזה שיש לנו סטרפ בגרון, אז יש לנו דלקת גרון, אנחנו מטפלים גם באנטיביוטיקה.
כדי להרוג את הסטרפ.
כדי להרוג את הסטרפ. וגם נותנים נורופן כדי לעזור עם הכאבים של הדלקת ועם החום. אוקיי? דרך אגב, חום גם מתחיל מאיזשהו קסקדה מקומית שמשחררת ציטוקינים, שבסופו של דבר משפיעים על המוח ועל מנגנון הבקרה של החום.
אבל את הדלקת הזאת שאנחנו מדברים עליה היום, אי אפשר לפתור עם איבופרופן, או נורופן, או...
נכון, יש דלקות...
אתה לא חומר עצמו?
איבופרופן זה התרופה. NSAID זה הקבוצה.
הקבוצה, כן.
כן, NSAID זה ראשי תיבות של Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug, זה אפרופו שיחה שהייתה לנו לפני התחלת ההקלטה, אבל זה סוג, תסתכל על השם של הקבוצה הזאת, Non-Steroidal, זאת אומרת שזה לא סטרואידים, Anti-Inflammatory Drugs, אני לומד מזה שני דברים. קודם כל, שהמטרה של הקבוצה הזאת זה לטפל בדלקת, אנטי-אינפלמטורי דרג, ושיש גם קבוצה שהיא כן סטרואידים שמטפלים בדלקת.
וזה כבר נקדים את המאוחר, כי אחד הטיפולים לדברים האלה הם סטרואידים.
נכון.
לדלקת הספציפית הזאת.
סטרואידים זה קבוצה של תרופות שמאוד מאוד יעילות בטיפול בדלקת. כל סוגי הדלקת. ממש, כמעט לכל סוגי הדלקת אנחנו נותנים סטרואידים כאלה או אחרים. יש דלקת באור שנותנים משחה של סטרואידים, יש דלקות שנותנים סטרואידים בשאיפה, כמו לדוגמה באסטמה, שזה גם איזשהו תהליך דלקתי בדרכי האוויר הקטנות, ויש כמובן סטרואידים גם בבליעה ובזריקות ובעירוי בכל האפשרויות, והסטרואידים באמת התפקיד שלהם, התפקיד העיקרי של סטרואידים ברפואה, לעצור דלקת בצורה מאוד אגרסיבית ואקטיבית, כמובן שיש לסטרואידים תופעות לוואי, וזה נדבר קצת בהמשך.
מה התפקיד שלהם בספורט?
לא, לא, זה אפשר, מכיוון שהשאלה הזאת בטוח עלתה לחלק מהמאזינים, אז אני אענה. סטרואידים שמשתמשים בהם בספורט זה סטרואידים שנקראים סטרואידים אנבוליים, שזה סוג אחר. הם אותה משפחה, אבל יש להם אפקט אחר על הגוף, אפקט יותר של בנייה, פחות של טיפול בדלקת.
אוקיי. יובל, מהי בעצם מחלת קרון? אתה יודע, זה משהו שחג באוויר מתחילת השיחה שלנו, אנחנו שמענו פה אבחונים ודיברנו על כל מערכת העיכול, מהי בעצם מחלת קרון?
טוב, בוא ננסה לאסוף את כל מה שלמדנו עד עכשיו. אז קודם כל, מחלת קרון בדרך כלל לא מגיעה לבד, כי אנחנו מדברים על מחלת קרון, אנחנו מדברים על סל של מחלות שנקרא IBD, Inflammatory Bowel Disease, מחלות מעי דלקתיות. בתוך הסל הזה יש בסך הכל שתי מחלות בגדול, אחת נקראת קרונס, והשנייה נקראת אולסרטיב קולייטיס, או מחלת מעי קיבית, נכון? ככה קוראים לזה בעברית? כן. ושתי המחלות האלה ביחד מרכיבות את המשפחה של IBD.
ועכשיו הקיב שכבר נתקלנו בו בתחילת השיחה שלנו, היה קיב בקיבה, האולקוס.
נכון.
זה אחר. אז,
נכון, זה קיב אחר, אבל גם בדלקת נתקלנו קודם, אני מזכיר לך. אז בוא נתחיל דווקא מהדלקת. כרגע, בוא נשים כרגע את ההבדלים בין המחלות בצד. בשני המקרים מדובר בתהליך דלקתי כרוני, אוקיי? שתכף נדבר גם קצת על מה זה מחלה כרונית, שתופס חלקים מהמעיים, אוקיי? ממערכת העיכול, יותר נכון. אם אנחנו מדברים על אולסרטיב קולייטיס, בדרך כלל המקום של זה בעיקר במעי הגס, אוקיי? ממש מההתחלה ועד הסוף שלו, וכשאנחנו מדברים על קרון, הוא יכול לערב כל חלק ממערכת העיכול, מפי הטבעת ועד הפה, קיבים בפה, קיבה, ושת, מידק, מיגס.
עכשיו, כיבים בפה זה לא סתם אבטה.
לא, לא, זה נראה כמו אבטה, אבל זה הרבה יותר מורכב ממושך, ובדרך כלל זה גם לא מגיע לבד, יש הרבה תופעות נוספות. יש דרך אגב, בתוך המחלות האלה של IBD, גם תופעות שהן חוץ מערכת עיכול, בעיות מפרקים, בעיות אוריות וכו', אנחנו אולי אחר כך נדבר על זה. אבל הבסיס, העיקר זה מערכת העיכול, בגלל זה גם מי שמטפל ב-IBD זה רופאי גסטרו, וכמו שאמרנו, זה מחלה דלקתית. מה גורם לדלקת הזאת? האמת, אנחנו לא כל כך יודעים. יש הרבה תיאוריות, יש הרבה היפותזות, אנחנו מנסים כל מיני טיפולים שמבוססים על כל מיני רעיונות של מה יכול לגרום לזה, אבל בשורה התחתונה כרגע, כנראה שמדובר במשהו שהוא גם עם איזשהו רקע גנטי, גם עם איזושהי השפעה סביבתית, כשאני מדבר על סביבתית, אני מדבר גם על הסביבה החיצונית של הבן אדם, וגם על הסביבה המקומית של המעי, שמשפיעים בצורה כזאת או אחרת על היווצרות דלקת.
פנינו לאחת המומחיות בארץ, לדוקטור הנית ינאי, מנהלת המרכז למחלות מעי דלקתיות, מבית החולים בלינסון, המרכז הרפואי רבין. נשמע איך היא מתארת את העבודה שלה.
הרבה יותר טוב ממני.
אנחנו היום יודעים שבעצם זה איזשהו מנעד, ספקטרום של הרבה הרבה מאוד צורות של מחלה, שכל אחת מהן יכולה להיות אחרת עם הרבה מאוד מאפיינים, כולל המעלה, אבל לכולם ביחד קוראים מחלת מעי דלקתית כרונית. וזו מחלה שכרגע אני לא יודעת לרפא אותה באופן אבסולוטי, אני יודעת לשלוט בהרבה מאוד מאפיינים שלה, היא נמצאת שם והיא נותנת את עיקר הסימפטומים מהכיוון של מערכת העיכול.
יש פרופיל טיפוסי לחולה במחלות המעי הדלקתיות?
חולים במחלות מעי דלקתיות יכולים להיות למעשה בכל גיל. זו מחלה שהיא הופכת להיות כנראה יותר ויותר שכיחה בכל העולם, יותר בעולם הערבי, עולם מודרני, ומאוד מאוד שכיחה במדינת ישראל. והחולים באופן טיפוסי הם בדרך כלל אנשים צעירים, בעשור השני, שלישי או רביעי לחיים, אבל בעצם זה יכול להופיע בכל גיל, גם בילדים קטנטנים וגם באנשים מאוד מבוגרים. המופעים העיקריים הם בעשור שני, שלישי, לפעמים רביעי של החיים. חבר'ה צעירים, גיל 20 פלוס, 30 פלוס. אנחנו יודעים שיש איזשהו אלמנט גנטי, אבל זה לא מחלה גנטית שיש גן מסוים שעובר, וככה אתה מוריש את המחלה לצאצאיך. יש איזשהו נטייה גנטית, ובחשיפה סביבתית מסוימת, שזה יכול להיות תזונה, יכול להיות זיהום, יכול להיות סיגריות, יכול להיות תרופות, יכול להיות סטרס, יכול להיות שילוב של הרבה מאוד אלמנטים, כמו אלה שציינתי, או אלמנטים אחרים בסביבה, פתאום בסטאפ המתאים, פתאום המחלה הזו פורצת, ואז בעצם מופיעה אותה דלקת במערכת העיכול שנותנת סימפטומים.
איך בעצם המחלה מתבטאת?
עיקר הסימפטומים אצל מרבית החולים הם בעצם סימפטומים שממוקדים לדלקת לאורך צינור העיכול, או שבא ממקום בצינור העיכול, ולכן דיברת על שלשולים, כאב בטן, בחילות והקאות, אבל זה לא הכרחי, יש אנשים שבכלל לא סובלים מסימפטומים ממקור של דלקת לאורך צינור העיכול, ויש אנשים שיש להם גם וגם, וסימפטומים אחרים יכולים להיות מעורבות של מערכת השלד והמפרקים, כאבי מפרקים, זה יכול להיות מפרקים קטנים, בכפות ידיים, שורשי כפות ידיים, רגליים, יכול להיות מפרקים גדולים יותר כמו ברכיים, מרפקים, כתפיים, וזה יכול להיות גם מפרקים של מרכז הגוף, מה שאנחנו קוראים להם מפרקים אקסיאליים, כמו הגב התחתון או עצם החזה, יכולות להיות תופעות על האור, מחלות שמערבות את האור, תופעות של כיבים על האור, תופעה שנקראת פיודרמה, יכול להיות תופעות אחרות של נודולים, שזה גושים אדומים או בליטות אדומות כואבות מאוד מתחת לאור, רואים לזה אריתמה נודוזום, יכולות להיות תופעות באיברים המערכות גוף אחרות.
אז איך בעצם עולים על זה? בייחוד כשאת אומרת שזה לאו דווקא מתבטא במערכת העיכול.
מרבית המטופלים כשהם עוברים ברור בשאלה או בחשד למחלת מעי דלקתית, הם יבצעו בדיקות דם מסוימות כדי לחפש הפרעה בספירת הדם, הרבה פעמים אנמיה, חסרים כמו חסר ברזל או חסר ויטמינים, עלייה במדדי דלקת, אז זה בדיקה שנקראת CRP, מדד דלקתי בדם, יש גם מדד דלקתי שהוא טיפוסי מאוד לצינור העיכול, זו בדיקת צואה שנקראת קלפרוטקטין, עוד איזה חלבון שמופרש מתאי דלקת ונמצא גבוה אצל חלק, לא אצל כל החולים, וגם פה הבדיקות האלה הן לא אצל כולם לא תקינות, אצל חלק הן תקינות ואצל חלק הן לא תקינות. השלב הבא או הכלי האחר שאיתו אנחנו מתקדמים בבירור, מעבר לבדיקות או בדיקות צואה, תהיינה בדיקות אנדוסקופיה. אנדוסקופ הוא הכלי הכי שימושי בידיים של רופאי הגסטרו, בעצם זה צינור שבתוכו יש סיבים אופטיים, שאנחנו יכולים להחדיר אותו דרך פתח טבעי, פעם דרך הפה, ואז אנחנו קוראים לבדיקה גסטרוסקופיה, ופעם דרך פי הטבעת, ואז אנחנו קוראים לבדיקה קולונוסקופיה. בבדיקת הקולונוסקופיה אנחנו מחדירים את אותו צינור מפי הטבעת, וסורקים את המעי הגסט בדרך כלל עד החיבור למעי הדק, ובעצם אנחנו מחפשים דלקת. דלקת זה בעצם סוג של פצע, זה יכול להיות אודם, זה יכול להיות אולקוס קטן, או הרבה אולקוסים שזה בעצם קיבים בעברית, שהם איזה שהם פקיעה בשלמות של רירית המעי. בגדול היום רוב התכשירים והתרופות שקיימים עבור הטיפול מתאימים כמעט לשתי תצורות המחלה הגדולות, גם למחלת קורון וגם לקוליטיס קיבית, עם הבדלים וניואנסים כאלה ואחרים.
שנדבר רגע, מי היה אותו קורון שעל שמו המחלה?
כמובן שהוא יהודי.
כן,
זאת אומרת, אין ספק מה? בעניין הזה.
כי מי עוד יכול להיות לסבול מבעיות בקיבה ולהיות עצבני ושכל הסביבה זה מה שזה סטרס.
נכון, אז קורון היה רופא יהודי, יליד ארצות הברית, המשפחה שלו במקור מגרמניה, אבל הוא נולד בארצות הברית בסוף המאה ה-19, לפני כבר 200, אם סופרים כמו שצריך, ובשנות ה-30 של המאה ה-20, הוא היה הראשון שתיאר איזשהו קובץ של מקרים של מחלות, שהיום אנחנו יודעים שקוראים להם מחלות קרונס על שמו, אז תואר בתור איזושהי דלקת של מערכת העיכול של המעי, וכנראה שזה קשור באמת שוב למה שדיברנו קצת על העניין של השכיחות באוכלוסיות מסוימות, באוכלוסייה היהודית יש לזה שכיחות קצת יותר גבוהה, והוא עבד במאונט סיני בניו יורק, שזה בית חולים עם איזושהי הטייה לכיוון האוכלוסייה אשכנז, דת אשכנז, והוא ראה כנראה הרבה מקרים, הסיפור הוא גם
אבל גם בארץ זה ככה, יש הרבה מאוד, באחוזים, באחוזים מבחינת החולים, זה יותר אשכנזים מלא אשכנזים, אבל זה המון ישראלים, וזה גם כמו שאמרה הנית ינאי, דוקטור הנית ינאי, זה משהו שהוא, יש הרבה יותר חולים בארץ מאשר...
כן, אפידמיולוגית, עוד פעם, יש אוכלוסיות מסוימות שנוטות לזה, זה תלוי גם קצת בהרגלי החיים, קצת במעמד סוציו-אקונומי, אפילו דברים אחרים, אבל בסופו של דבר כן, אנחנו, ליהודים יש את זה יותר, לעמים אחרים יש את זה פחות, אבל יש להם מחלות אחרות, הכל בסדר. בסוף אנחנו מתאזנים. במקרה שלו, הסיפור מספר שגם אפילו אבא שלו סבל מאיזשהם בעיות, אנחנו לא יודעים אם זה היה קרון, אבל...
אבא שלו בטוח היה קרון.
אבא שלו בטוח היה קרון מהבית.
מהבית. אוקיי, אנחנו לקראת סיום הפרק הזה, ועכשיו יובל, עכשיו אנחנו לפינתה של רוני קורן, דוקטור אני רק שאלה. היי רוני.
שלום עידן.
מה נחת בתיבת המייל שלך?
קיבלתי שאלה ממעיין, שמחזיר אותנו לנושא שנגענו בפינה הראשונה, אבל מזווית קצת אחרת. מעיין כתב לי, שלום. בזמן נסיעות, אם אני קורא או מתרכז במשהו, כמו תמונה, אני מקבל סחרחורת והרגשה כללית לא טובה. כמו מחלת ים. זה קורה לי ולאחים שלי וגם לאימא שלי, אבל לא לאבא. אפשר לנחש שזה תורשתי, אבל למה זה קורה לחלק מהאנשים ולאחרים לא? תודה, מעיין רותם.
וואה.
מוכר לך?
Motion sickness תורשתי.
אז בעצם, אתה יודע מה, נגיע לזה בהמשך הפינה.
אוקיי.
קודם כל, מעיין, אל תרגיש לבד. מחלת תנועה משפיעה על כאחד מכל שלושה אנשים. זה מלא, מלא. וכבר הסברנו בפינה הראשונה על מה בדיוק קורה לנו במחלת תנועה, אז אני מדלגת ישר לשאלה של מעיין, למה לחלק מהאנשים זה קורה, ולאחרים לא. כמו שעסקת בעצמך מהעץ המשפחתי שלך, מדובר בתופעה שיש לה סיבות גנטיות. בשנת 2015, ממש לא מזמן, התפרסם מחקר ראשון שסקר גנומים של יותר מ-80 אלף משתתפים, והצליח לזהות לראשונה גנים ספציפיים שקשורים למחלת תנועה, רק ב-2015. כנראה לא עניין אף אחד מספיק לפני זה.
זאת אומרת שהיום בצורה גנטית אתה יכול לדעת מי יהיה ספן טוב ומי לא?
אז האמת היא שזה עוד לא משהו שעושים לו בדיקות סקר כל כך מהר, ובכלל האמת היא שהגנומים שהם סרקו זה חלק מאיזשהו פרויקט גדול יותר, אבל כבר יש גנים של כל כך הרבה אנשים, אפשר לבדוק הרבה דברים עליהם, והם פשוט סקרו את ההבדלים בגנום, לאור הסימפטומים שהיו או לא היו, לאנשים שאת הגנים שלהם היה להם ביד. וככה הם מצאו 35 גורמים גנטיים שנראה שקשורים סיכוי לסבול ממחלת תנועה.
35?
כן, וזה מה שאנחנו קוראים לו ברפואה מולטיגני. זאת אומרת, זה לא משהו שמושפע מגן אחד בודד, כמו הרבה מחלות שאנחנו מדברים עליהן כאן, של מוטציה דומיננטית, גן משהו אחד, איזושהי טעות בגנום, ויש לנו מחלה, אלא משהו שמושפע מכל מיני גורמים. והערכה של החוקרים היא שהגנטיקה מסבירה בערך 70% מהסיכון לחלות במחלת תנועה. 30% הנותרים עדיין לא מוסברים, הם מוסברים כנראה על ידי חשיפה סביבתית כזאת או אחרת, לא יודעים מה בדיוק.
זאת אומרת, אני יכול להתאמן נגד motion sickness?
אני לא יודעת.
למרות הפרדיספוזיציה הגנטית שלי?
אז יכול להיות שזה משהו שקשור לחשיפות בילדות, יכול להיות שזה משהו שקשור, אני אומרת חשיפות, נגיד, היית חשוף בילדות לתחושות שדומות ומשפיעות על ההתפתחות של המוח, נגיד, באמת היית על ספינות הרבה. יכול להיות, אנחנו באמת לא יודעים. הרבה דברים מושפעים ברפואה ובגוף האדם מגנטיקה וסביבה. זאת בדיחה של סטודנטים לרפואה, ממה זה נוצר? שילוב של גנטיקה וסביבה, בסדר? אז זאת הגנטיקה, ויש גם השפעה סביבתית שאנחנו לא תמיד יודעים להסביר אותה. התפתחות של אלרגיה, למשל, יש כל מיני תיאוריות שמדברות על חשיפה מוקדמת בגיל הילדות לחומרים כאלה ואחרים. לחלק הסביבתי גם יש פה אחוז נכבד שמשפיע על הסיכוי. ועוד נתון מעניין מהמחקר הזה, הוא שההשפעה של הגנים על האדם שיש לו אותם, משתנה כתלות במין, והיא חזקה עד פי 3 בנשים.
וואה. אז אתן לא סתם קוטריות, באמת קשה לכן יותר בנסיעה.
אני אישית כאילו חופשי אוכלת במבה וקוראת ספרים בנסיעות לאילת, בערים, בפיתולים, אבל זה פשוט כי יש לי מזל.
לא תוך כדי נהיגה, אני מקווה.
לא, לא. זה...
זה לפינה אחרת.
זה כבר לא קשור למחלת ים.
ובכן, למדנו שלא רק שמדובר בנניח תזוזה ומה שהסברנו בפינה הראשונה על כך שהתשדורות השונות בין איברים שונים, זה מה שגורם לדיסקמפורט הזה, פה מדובר כבר על משהו גנטי.
נכון, וזה בעצם שילוב של השניים. זאת אומרת, לכל אחד שלמשל נמצא על ספינה, יש את המסרים הסותרים האלה, אבל איך זה יגרום למוח שלי להרגיש, ומה זה יגרום לגוף שלי לעשות, למשל, להקיא, זה כבר תלוי בגורמים הגנטיים, סביבתיים, כל מה שאנחנו יודעים ולא יודעים להסביר. ואני רק אזכיר שמי שרוצה לשמוע איך נגרמת מחלת תנועה, שנגענו בזה פה ממש במילה, מוזמן להזין לפינה שבפרק על HIV, ומי שרוצה לקרוא עוד את המחקר שהזכרתי בפינה הזאת...
מן הסתם לא בנסיעה.
לא בנסיעה, רק לא בנסיעה. אז הקישור נמצא באתר הרשת.
רוני קורן, תודה רבה.
תודה, עידן.
יובל, אנחנו מסיימים פרק ראשון מתוך 2 על מחלות מעי דלקתיות. לפנינו עוד החלק, הצד השני של המטבע. אם עד עכשיו דיברנו על מה זה, איך זה, איך מגלים את זה, כמה קשה לפעמים להבין שאתה סובל ממחלת מעי דלקתית, כי לפעמים זה אפילו הביטוי של זה לא קורה במערכת העיכול.
עכשיו בפרק הבא נדבר על מה עושים עם זה.
בדיוק.
כן.
ומה בעצם צפוי לנו?
תשמע, יש, אני חושב שאפשר לחלק את העולם בכלל, של רפואה, לשתי צורות עבודה. יש את מה שנקרא המחלות האקוטיות, ויש את המחלות הכרוניות. אתגרים שונים לגמרי. במחלות האקוטיות, שזה כאן, עכשיו, מתחיל ונגמר, המטרה היא לרפא. המטרה היא לעשות את זה בדרך הקצרה ביותר, אפילו הזולה ביותר, הכואבת כמה שפחות, והיעילה כמה שיותר. כשאנחנו מדברים על מחלות כרוניות, אנחנו מבינים שמחכה לנו אתגר אחר, מסע אחר, אולי אפשר להגיד, עם עליות, עם ירידות, זה ההבדל בין ריצת 100 מטר לריצת מרתון. וכשאנחנו נערכים לקראת טיפול במחלה כרונית, אנחנו צריכים לקחת איתנו כלים אחרים, סק של אנרגיות אחרות, ואני חושב שיהיה מאוד מעניין בפרק הבא, להסתכל על IBD אפילו כמודל, לאיך מטפלים במחלה כרונית, כמובן שזה אתגר מאוד קשה כשלעצמו, אבל זה גם איזשהו חלון לסוג מסוים של רפואה, שמאוד מעניין להסתכל.
עושים רפואה? סיום. עושים רפואה פרק ראשון מתוך 2 על מחלות מעי דלקתיות. תודה למרואיינות שלנו, לדניאלה קאופמן-טורנר, דיאטנית קלינית משירותי בריאות כללית, ורכזת תזונה ודיאטנית הקו החם בעמותה לתמיכה בחולי קרון וקוליטיס קיבית בישראל. לדוקטור הנית ינאי, מנהלת המרכז למחלות מעי דלקתיות, המערך לגסטרואנטרולוגיה בבית החולים ביילינסון, מרכז רפואי רבים. תודה לרוני קורן, התחקירנית שלנו, לאשף יוסי מץ, לרן לוי, העורך הראשי, ולדני תימור, המנהל העסקי. תודה לך, יובל.
תודה, עידן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות לרוני על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם ל-info@podil.net.
הבעיה שהראש מכיל את הפה, אוקיי? סליחה, הבעיה היא שהפה. מההתחלה? אוקיי. תנשום. מה קורה לך?
אני חושב שגעת, אני כל פעם אתה יודע, כשהיה לי מונו, אז כאילו
וואי, וואי, זה בטח מחלה, מה זה קשה לשדרן הרדיו? וואי, זה טוב, הצחקתי את עצמי. מה המחלה הכי קשה שיכול היה להיות לשדרן הרדיו?
מונו.
נייק. בעצם שגר ושכח, ברגע שבלעת את האוכל, אתה כבר לא מתעסק בו יותר עד הפעם הבאה שתיפגשו, תוך כדי שאתה תקרא עיתון באיזושהי הזדמנות אחרת.
במאמר מוסגר, אני פשוט חושב, כדי שאתה אוכל פול, זה שכח ושגר, אבל לא משנה.
פיל קרקע.
ביטול חתונה. בוא נשאיר את זה פה, יוסי, אפשר להציץ את זה בעצמך.
ישר על הפיסוסים. ועכשיו לפינתה של...
לפינתה, אם כבר.
עכשיו לפינתה של רוני קורן, דוקטור אמיר כשאלה. רוני.
היי רוני.
היי רוני, שלום עידן.
ועכשיו... ועכשיו יובל, עכשיו אנחנו לפינתה של רוני קורן, דוקטור אני רק שאלה.
למה אתה עושה את זה כל כך ב...
בהכרזה כזאת?
בקרוזיות, כן.
כי ככה זה...
כזה אתה.
הותמה, כן.
כזה אתה.
זה כבר רגילים לזה.
אוקיי.
אז אנחנו עכשיו...
7.5 שעות אחרי תחילת ההקלטה.
שעה... כי הם גררו אותנו לשיחה.
כן, הכל בגלל.
שעה 47.
צריך לביקון להתנצל ליוסי, צריך להתנצל לשירי. סליחה, שירי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.